אוקיי, השיעור הזה הוא לא שיעור על הטקסט של הרמב״ם, אלא משהו כללי חשוב אודות הפרק הזה. והפרק הזה, שכבר היה, שעדיין נמצא, פרק ע' ב'. יש גם הקדמות לפרקים הבאים, אבל זה, בשביל זה צריך עוד ללמוד. אבל פה יש משהו ש... אני לא מוצא... כבר הבאתי. פה יש משהו ש... שצריך ללמוד. אז ככה. אני אעביר את זה לקטע הזה. אז אפשר לראות פה משהו כזה. כן? הנושא של השיעור הוא הזיהוי של הנושא של הפרק שלנו, שהוא, כפי שדיברתי כבר, אפשר להגיד... למי שרוצה לדעת את, ה, את, ה, את המציאות, שהמציאות כולה היא, אין בה מציאות אלא האל ומעשיו, כן? הנמצא הזה והיוצר או הסיבה שלו שהוא האל, אז בשביל התמונה הכוללת של המציאות, שזה התפקיד של הפרק הזה, אז באמת מי שרוצה להכיר את, ה, את העולם ואת המציאות, אז בעיקר הוא צריך להכיר את הפרק הזה, שהוא המסגרת הכי כללית שהרמב״ם נותן אי פעם לכל מה שקוראים תמונת העולם שלו, כן? לא תמונת העולם במובן של כל מיני רעיונות ושיטות, אלא תמונת העולם מילולית, כן? התמונה של איך, איך העולם נראה. זה הפרק הזה. לכן הוא פרק מאוד חשוב ומאוד מרכזי שצריך להתבונן בו. ובאופן מיוחד, יש פה רעיון מסוים שכדאי לעבור עליו. לא רואים את זה עכשיו. אני פשוט פה לשנות, ומה שאני יכול אני אביא, ומה שלא, אז תאמינו לי שזה כתוב. המפרש שם טוב בתחילת הפרק, הוא מודיע לנו שזה הפרק הוא יקר ונכבד מאוד, כפי שאני אומר, והוא קורא לו שם. הוא אומר שהפרק הזה נקרא שיעור קומה. והוא מביא על, על העניין הזה של שיעור קומה, מאמר חזל, הוא אומר, כבר אמרו חזל, אמר רבי ישמעאל, כל הידע שיעורו של הקדוש ברוך הוא, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואני ועקיבא עריבים בדבר. אז לכן הרב שם טוב אומר שצריך להאריך בפרק הזה ולהבין אותו, כי הפרק הזה הוא נקרא שיעור קומה, וכתוב על השיעור קומה, שמי שיודע אותו, הוא בין, יש לו חלק לעולם הבא, כן? אז אנחנו צריכים לפנח את המילים האלה ולתת קצת הקשר וגם להסביר כמה דברים. אז קודם כל, אז אני אעביר לקטע של שיעור קומה. הספר הזה שהוא נקרא שיעור קומה, הוא ספר מסוים, כן? יש ספר יחסית עתיק, כלומר הגאונים והראשונים כבר מדברים עליו, אז הוא ודאי קדום להם. הספר מיוחס לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, כמו בעצם הוא חלק ממה שנקרא ספרות ההיכלות והמרכבה. לא ברור אם זה ממש חלק מאחד הספרים האלה, ו... או שזה איזשהו טקסט נפרד, וכל הספרות הזאת היא, אפשר להגיד ככה, אין לנו איזושהי עריכה מוסכמת שלהם. זה לא כמו, יש מדרשים שונים וכתבים שונים מיוחסים לחכמים שלפחות עכשיו יש לנו איזושהי עריכה מוסכמת, שזה הטקסט העיקרי, למרות שתמיד חלק, רוב הכתבים אפשר להגיד, היו להם פעם כל מיני גרסאות ומקורות, אבל יש לנו לפחות איזשהו טקסט מוסכם שלהם. הדברים האלה אין לנו טקסט מוסכם, אז כאילו אתה נכנס לחנות ספרים ואתה מבקש לקנות שיעור קומה, הוא לא יודע מה לתת לך. אז יש כל מיני גרסאות ומהדורות שנמצאים בכל מיני ספרים, גם ספרים מצויים וגם ספרים לא מצויים, וגם כל מיני כתבי יד והעריכות שיש עכשיו מכל המקורות שיש, אז אפשר למצוא עכשיו את כל הסוגים והמקורות, אבל זה ספר שידוע, בכל מקרה, זה ספר שידוע אצל הגאונים והראשונים בשם שיעור קומה, ככה הם מכנים לספר הזה, למרות שיכול להיות שהוא רק חלק מספר אחר, או חלק, אפשר להגיד, בוודאי שהוא חלק מהספרות הזאת, שנקראת ספרות ההיכלות והמרכבה. עכשיו, מה שמיוחד בספר הזה, לעומת הספרים של ההיכלות באופן כללי, שהם ספרים שמתארים, כן, כל הספרות הזאת, כל הספרות ההיכלות מתארת, בעצם הוא אפשר להגיד פירוש מאוד מורחב למאמרים שנמצאים במסכת חגיגה, על הכניסה לפרדס, ארבעה שהכניסו לפרדס, ויש כבר בגמרא, שזה פשוט, הגמרא היא פשוט אחד הספרים שכבר נערכו, אז יש לנו איזושהי מדורה מוסכמת שלו. אבל אם מסתכלים על מה זה מורכב, אז יש שם כל מיני קטעים, חתיכות של הרעיונות האלה, או הסיפורים האלה. הם כולם סיפורים, בעיקר על שני התנאים האלה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. כן, בסיפור יש כידוע את הארבעה שנכנסו לפרדס, רבי עקיבא הוא המרכזי. יש גם סיפורים על רבי ישמעאל בגמרא שהוא ראה את השם או כל מיני דברים כאלה. אז בכל מקרה הספרים האלה הם ספרים שמרחיבים מאוד את העניינים האלה, מרחיבים איך עולים למרכבה, שהם מפרשים את זה בתור חלות, סיפור שלם, ובסוף אפשר להגיד המרכז של כל העריות האלה, שהוא באיזשהו מובן גם פירוש על מרכבת יחזקאל, כן, שיש לו כל מיני מדרגות, והמרכז של מרכבת יחזקאל זה שהוא רואה את האדם שיושב על הכיסא. אז ככה בספרים האלה, זה לא ממש כתוב באופן הזה, אבל ככה לכאורה ההיגיון של זה. יש כל מיני תיאורים של כל מה שהם מכנים היכלות, כן? כמו השם יושב בהיכל, זה בעצם נמצא בספר ישעיה, במרכבה של ישעיה הנביא, זה שאוליו מלאים את ההיכל, השם יושב על כיסא בהיכל, ויש להם כל מיני תיאורים של כל החדרים, כן? הם מכנים לזה חדרי מרכבה או היכלות, הרבה רבדים, שאתה נכנס להיכל פנימי, לפני מפנימי, עד שאתה מגיע להיכל השביעי. בהיכל השביעי יושב הכיסא הכבוד. כן, הרמב״ם יש לו כמובן משל שעובד באותו אופן בסוף הספר, כן, במשל המלך שיושב בארמון שלו, משל הארמון הוא המשל של ספרות היחלות, כן, זה מעניין. בכל מקרה, לא משל אלא חיזיון או מראה, ובסוף יש את ראיית האדם שיושב על הכיסא, שבשפה של הספרים האלה הוא נקרא שיעור קומה. מה זה שיעור קומה? שיעור קומה זה מילה שהיא מבוססת על שיר השירים, כן? אז אם מחפשים במקרא את התיאורים של איך השם נראה, אז יש כל המקומות האלה שבסופו יש מראה אדם, ממראה מתניו ולמעלה, ממראה מתניו ולמטה, כתוב בתחת רגליו, משהו כזה מאוד, בסדרה מאוד כללית, אפשר להגיד שבתורה, במקרא כתוב שיש לאדם הזה, שראו הנביאים, יש צד עליון וצד תחתון, רגליים ומה שלמעלה מרגליים, אבל הרבה יותר מזה לא כתוב. אבל יש מקום אחד במקרא, שאם מפרשים אותו לפי המדרש, אז דווקא כן כתוב על כל האיברים שלו. וזה הספר שנקרא שיר השירים. כן? בשיר השירים יש תיאורים, יש שלושה תיאורים כאלה בעצם, של הדוד האהוב והאהובה, שהם שניהם מתארים זה לזה, ומשפחים זה לזה בעצם, את כל הקומה שלהם, את כל הציור שלהם. ו... אחד, אם מתרגמים, כן, אם קוראים ששיר השירים הוא משל יחסים של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, או בשפה יותר מוחבת אפשר להגיד, יחסים של האל והמציאות, כן, שני הדברים האלה הם הנמשל של שיר השירים. אז יוצא שיש לנו בשיר השירים דימוי מאוד מפורט של איך השם נראה, כן? המילה קומה דווקא כתוב על הקומה שלה, כן? זאת קמתך, דמתה לתמר וכו'. אבל גם כלפי השם יש תיאור שמתחיל דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו קטם פז, ויורד עד לרגליים שלו שוקב וכו'. אז יש לנו תיאור מאוד, מאוד שלם של אדם, עם תיאורים מסוימים לכל איבר ואיבר, לכל מדרגה ומדרגה. אז הספרים האלה, הספר הזה, אפשר להגיד, שיעור קומה, או שיש לו כל מיני גרסאות ושיטות, אבל הוא באופן עקרוני פירוש שמבוסס על התיאורים האלה, והוא מפרט. ועכשיו, זה דבר ראשון שלו, זה לגבי המקור שלו בתורה, ולגבי המילה שיעור קומה, השיעור זה פשוט לשון חכמים לגודל, כן? כמה גדול הוא, וקומה זה ממש המילה ש... כתוב בשיר השירים, שהם מפרשים כנראה על הגוף השלם, כן? קומה זה... לא איזשהו חלק מסוים, אלא הכל, כל הקומה כולו נקרא קומה, והם עוסקים בשיעור שלו. עכשיו, העניין של השיעור שלו זה שהם עוסקים בגודל שלו, כן? יש את ה... וזה נדרש על פסוק אחר, פסוק מרכזי בספר שיעור קומה, זה הפסוק בתהילים שכתוב, גדול אדוננו ורב כוח. השם הוא גדול, כן? אנחנו אומרים, האל הגדול והגיבור והנורא, אז הם מתרכזים על המילה גדול, והם אומרים, אם הוא גדול, אז כמובן שגדול, לפי הפשט, זה מטאפורה, כן? זה לא, אין הכוונה לגודל באורך ורוחב, אלא לאיזשהו גדלות, כוח או רוממות או משהו כזה, אבל דווקא הספר הזה, שהוא ממש, שהוא מדבר בצורה מאוד מגושמת או דמיונית, נגיע לזה שנייה, אז הספר הזה הוא קורא את גדול אדוננו כפשוטו, השם הוא גדול, אז עכשיו יש לו שאלה כמה הוא גדול, כן? כמה טפחים או עמות או משהו כזה הוא גדול, ואז הוא טוען שהתשובה לזה כתובה בהמשך הפסוק, ורב כוח, ורב כוח זה בגימטריה 236, אז השם הוא גדול 236. 236 מה? אז עכשיו הוא נכנס לחשבון שלם שאומר 236 פרסאות, או רבבות פרסאות, או מיליוני פרסאות, ואז הוא אומר, אבל הפרסאות שלו הן לא פרסאות שלנו, ויש שם חשבון שלם של כמה המידות שהשם משתמש בו, כביכול הם גדולים מהפרסאות של בשר אדם, יש כמה שיטות בעניין הזה באותו ספר. ובסך הכל יוצא שהשם הוא מאוד גדול. יש להם דבר פרסאות, אבל לא הפרסאות שלנו, אלא הפרסאות שלו. כן? בדומה, יש לנו את הסוג החשיבה הזאת כבר בתהילים גם, לא על מידת המרחב, אלא על מידת הזמן. כן? שיש לנו 1,000 שנים שהם אצלו כיום אחד, אז יוצא שהיום שלו הוא 1,000 שנים. כן? וככה הוא עושה את החשבון דומה לגבי הגודל שלו. העמה שלנו הוא, כן? החשבון מבוסס על משהו כזה, ש... אפשר לראות את זה באמת פה, אם רוצים. זה נמצא פה. הוא אומר, כן, אז אני קורא, הוא רש למדבב 1,000 רבבות פרסות, אבל כל פרסה הוא 3 מילין, זה לא בדיוק פרסה שלנו, הוא 4 מילין, אבל לא משנה, הוא נותן, כאילו הפרסה זה השיר הכי גדול, והוא מורכב מילים, והמיל הוא מורכב מעמות, והמה מורכב מזרטות, שהוא שליש עמה, לפי הכתוב פה, ואז הוא אומר, הזרת שלו הוא מלוק על העולם, שנאמר, ושמיים בזרת תיקן. כאן אז צריך לחשוב שהפרסה שלו הוא כמה, כך וכך מידות עולמות, כן? הוא סופר ככה בעולמות, והעולם הוא, העולם שלנו, היוניברס כולו, הוא המספר הכי קטן, ומזה הוא מתחיל לחשוב את המדיקות היותר גדולות של המספרים, עד שהוא מגיע, זה יוצא מספר מופלג, שהגובה של הבורא הוא, ויש להם דבר 1,000 רבבות פרסאות. אז זה לגבי הגודל שלו, ובהמשך הוא פשוט הולך וסופר את כל האיברים שלו, מלמטה, מהפרסות שלו, פרסות במובן שני, כן? יש שני מובנים למילה פרסה, כן? פרסה זה מילת, מידת אורך, כן? כמה מילים, ויש גם פרסה במובן של פרסות רגליו. אז הוא מזכה כנראה על השתי משמעויות האלה של המילה פרסה, ומתחיל לספור כמה... גדולים הפרסאות שלו, ונותן שמות גם, שמות מוזרים, שמות במובן של אין להם, מילים שאין להם משמעות בעברית, שמות גם לכל האיברים, והוא עולה לקרסולה ורגלה וליבו וכו', לכל אחד יש שמות, אז זה התוכן של ספר שיעור קומה. אוקיי? עכשיו, פה אין לי את הכל, כי רתקתי רק חלק. אז זה הספר שיעור קומה, שהוא והרקע שלו במקרא ובמדרש. ועכשיו, בסוף הספר הזה כתוב שבחים מופלגים על מי שיודע אותו. זה הקטע שהרב שם טוב כבר ציטט, ויש נוסחות שונות גם של זה, אבל עיקרם שמי שיודע את הספר הזה, וכתוב גם שהוא צריך לחזור אליו כל יום, כמו משנה, או כמו קריאת שמה, או כמו תפילת 18, ותפילת העמידה היא כנראה סוג של... כנראה שהתיאורים של ירידת המרכבה הם תיאורים של גרסאות של התפילה, כי הם כתובים גם באופנים של תפילות, אז זה עוד עניין שצריך לדבר עליו בהקשר אחר. ומי שיודע אותו, הוא מובטח לו שהוא בן עולם הבא, והוא גם יצליח, יהיה לו הצלחה מאוד גדולה בעולם הזה, בעולם הבא, הוא ממש, בקיצור, הוא האדם השלם, כן? זה התרגום רבם מסתיל למילים האלה. באמת שזה גם, זה בעצמו פירוש על מה שכתוב בגמרא, במסכת קידושין, על מי שיודע את שם עין בית, או מן בית, זה מה אני זוכר, שהוא אהוב למעלה ונחמד למטה וכו', והרמם יש לו פירוש על הדבר הזה, אז לא... המשפט של שיעור קומה, הוא מאוד דומה למשפטים דומים שכתובים בגמרא על מי שיודע את סוד השם, שעל זה היה פרק מסוים, אני צריך לחפש שנייה, בוא נחפש איפה כתוב מורה נבוכים על זה. אבל בכל מקרה, זה הספר הזה שנקרא שיעור קומה, אוקיי? זה מה שהספר הזה עושה. עכשיו, אני אפרש בקיצור את מה שהרב שם טוב מתכוון להגיד, ואחר כך אני אוסיף לזה קצת רקע. אז הרב שם טוב פה, הוא פשוט לוקח את המילים שיעור קומה, ואת ההבטחה הכתובה בסוף הספר הזה, שהוא מדבר על החשיבות הגדולה של, של, ה, של הספר, ואומר שבעצם הפרק הזה, הפרק ע"ב, הוא פירוש לעניין הזה, כן? זה פחות או יותר העניין. הוא מכיר את הספר, הוא לא מצטט אותו הרבה, והוא אומר שזה כן, אני אביא לך. זה הפירוש של הספר הזה, והשבח הגדול שכתוב על מי שיודע אותו, הוא בעצם על מי שיודע את את הפרק הזה. אז איך זה אמור לעבוד? איך זה אמור לעבוד? אז קודם כל, אני אמרתי שאני צריך, מצאתי, השבח הזה הוא, כמו שאני אמרתי, זה נשמע דומה למה שכתוב בגמרא, וזה הרמב"ם מביא את זה בפרק סמך ב'. פרק סמך ב' כתוב שם במם ב' אותיות, קדוש ומקודש וכו', וכל יודעו והזהיר בו ומשמרו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד למטה, אמתו מוטלת על הבריות ותלמודו מתקיים בידו ונוכל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. עכשיו, הרמב"ם נותן לזה פירוש מעניין, וזה ממש מעניין, כשלמדנו את הפרק הזה, סמך ב', שבו הרמב"ם חולק על בעלי השמות, כן? אנשים שיש להם שמות מסוימים ומוזרים לאל, כן? דיברנו על שם ב', שזה, יש באמת קבלה מגאונים, או באותו תקופה על האותיות שלו, שזה, כן, הראשי תיבות של לנה בכוח, והרמב"ם כנראה חולק על זה. אבל זה מאוד מעניין, כי אין לנו ראיה שהרמב״ם ידע על המסרות האלה. יכול להיות שהוא ידע ויכול להיות הרבה דברים, אבל כשהוא מדבר על שמות, אחר כך באותו פרק, סמך ב', מדבר על אותיות שראו ואמרו שהם עושים ופועלים כשהם מזכירים את השמות האלה, והוא נותן לזה פירוש, למה, כן, נותן היסטוריה שזה התחיל מאיזה שקרן הראשון, ואז הגיע איזשהו צדיק אחד שלא עליו כוח הבחנה, והוא קרא את זה, ואז אנחנו מוצאים את זה בעיזבון של אותם צדיקים, וזה פתי יאמין לכל דבר. אז דברנו שם שלא ברור למה הרמב"ם מתכוון. ועכשיו אנחנו יודעים שהרמב"ם מכיר את הספר הזה שיעור קומה, כפי שנראה עוד מעט, ובספר הזה יש מלא שמות מהסוג הזה, אז ברור שהוא גם מתכוון לזה, כן? ושם הוא חולק על זה, כן? הוא מפורש אומר שזה שטויות, וכפי שנראה הוא גם אומר את זה במקום אחר במפורש. אבל בכל מקרה, מה שכן חשוב, זה לגבי הרב שם טוב פה, זה שרמב"ם שם אומר, שלפי שיטתו, השם מבית בעצם מדבר על השגת האל, והשגת האל מתוך המציאות. והוא מסביר שזה לא יכול להיות מילים בלי פשר, זה חייב להיות מילים עם פשר, כלומר רמב"ם מפרש שם מבית שכתוב בגמרא, כן, כפי שהוא מעריך שם, שלא יכול להיות שזה אותיות בלי פירוש, וחייב להיות אותיות עם מובן, ואין מילה אחת בת 42 אותיות היא לא קיימת בשפה, ולכן חייב להיות שזה כמה משפטים, וכלומר הוא מתכוון שזה סוג של תיאור או נוסח מסוים של ההוכחה לקיום האל מתוך המציאות. ועל זה הרמב"ם מבין שהשבח הגדול הזה, כן? והוא מבין שאי אפשר להיות כזה שבח גדול רק למי שיודע אותיות, כי כל אחד יכול לקרוא את האותיות. אז חייב להיות שזה על הסתרי תורה לפי הפירוש שלו, ויש לו גם פירוש על המשפט הזה שכתוב בתלמודו מתקיים בידו, שכתוב בספרים המחוברים בחוכמה האלוהית, האמיתית, כן? שמי שיודע את החוכמה הזאת, אי אפשר לא לשכוח אותו. כי זה עניין של השגת השכל הפועל, וזה דבר נצחי. אז זה הוא מפרש את תלמודו מתקיים בידו, וכנראה שגם ככה הוא מפרש את זה שכתוב שהוא בן עולם הבא, כן? כרי לפי הפירוש הרמב"ם המיסטי לזה, זה ממש כתוב פה הפירוש הקיצוני שלו להשארת הנפש, כן? הרי אנחנו יודעים שהרמב"ם חושב שהשארת הנפש האמיתית היא רק למי שמשיג את האל, ונדבק שכלו בשכל הפועל וכו'. והוא מפרש הרי שהגמרה הזאת שמדברת להשגת שם מבית, בעצם מדבר על זה. ולכן זה שכתוב שיש לו חיים חיי העולם הבא, וכמובן גם חיי העולם הזה, כי זה קשור לפירוש שלו בלכות תשובה, איך זה עובד. אבל בכל מקרה, זה נובע מתוך השגת האלוהים, כן? כלומר, רמב"ם גם יקרא פה שלילה, לא רק שמי שיודע וזהיר בשם הזה יש לו חלק לעולם הבא, אלא מי שלא יודע אותו אין לו חלק, כן? כלומר, לא חלק אמיתי, כי הרי העולם הבא האמיתי הוא רק למי שמשיג את האל. אז זה הפירוש שלו, והרב שם טוב בוודאי מתכוון לסוג של פירוש כזה, כשהוא מביא על הפרק שלנו, שהוא מזהה בתור שיעור קומה, את המאמר הזה של רבי ישמעאל, שאומר, אני ועקיבא ערבים בדבר זה, שמי שידע את זה הוא בן העולם הבא. למה? כי הוא מפרש את זה על ידיעה פילוסופית של המציאות, ולכן יש לו חלק לעולם הבא וגם לעולם הזה, וכל ההצלחות האלה שהם כולם מגיעים למי שיש לו את הידע הזה. אוקיי, אז במובן הזה, הדברים המופלגים שכתובים בספרים המכונים מיסטיים כאלה, שכאילו רק מי שיש לו את ההשגה הזאת, הוא בן אדם, כן? הוא יש לו חלק לעולם הבא ויש לו חלק לעולם הזה, זה מאוד מתאים דווקא לקריאה האזוטרית של הרמב״ם בהשגת העולם הבא והשגת האל. אבל כמובן, אז עכשיו אנחנו יודעים פירוש המילות באמירה של הרב שם טוב. כמובן שיש פה בעיה מאוד גדולה, כן? הבעיה הראשונית בספר הזה, הוא שתי בעיות, אפשר להגיד שתי בעיות, שהם כמובן קשורים זה לזה, אבל לא אותו דבר, כן? שאלה אחת זה, מאיפה זה? של הסמכות ושל ההיסטוריה, כן? מי המציא את הספר הזה? מאיפה זה מגיע? זה לא ברור, כן? זה לא כתוב בגמרא, וזה גם לא איזשהו, כפי שאמרתי, אין לו אפילו עריכה מוסכמת שלו. זה ספר שמסתובב ככה בעולם, ולא ברור, כן? הוא כתוב בו, כמובן, שמות של תנאים, רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי נתן, זה מיוחס לתנאים, אבל זה לא ראיה, כן? כי יכול להיות שמישהו סתם שיקר וכתב על זה שמות של תנאים, זה לא תופעה חדשה, זה תמיד קורה. אז על זה כבר נחלקו הגאונים, זה מחלוקת גאונים, על השאלה הזאת עם הספר אותנטי, זה דבר ראשון. ודבר שני, הוא כמובן הבעיה היותר גדולה, שזה הספר הכי מגשים שיש לכאורה בעולם היהודי, לפחות הם קוראים אותו כפשוטו, כן? הוא ממש מתאר את מידות איברי האל, וגם נותן להם שמות. אז שמות, בעיה אחת, אבל המידות והתיאור של האיברים, הוא לכאורה הגשמה הכי גמורה שיכולה להיות. וגם זה קושיה מאוד עתיקה, כן? קושיה כל כך עתיקה שהקראים שהיו כותבים נגד הרבנים, כבר דיברנו בפרק עין א', שבאיזשהו מובן הקראים הקדימו אותנו בפרשנות האלגורית לעניינים של סתרי תורה, של הפשטה וכל הדברים האלה, אז והם תמיד טענו שהרבנים הם מגשימים. הטיעון הזה שאנחנו מגשימים ואנחנו לא יודעים את הסודות, כפי שדיברנו שם, הוא טיעון קראי במקורו, והם באמת השתמשו, יש לנו כתבי פלמוס קראים, שהם השתמשו בספר הזה שיעור קומה, להגיד, תראה מה הרבנים מאמינים. אוקיי, ובמיוחד שזה מיוחס לתנאים המרכזיים של המסורת הרבנית. אז לכן, לגבי שני השאלות האלה, היה דיון כבר בזמן הגאונים, כשזה גם מראה לנו שהטקסט כבר היה קיים אז, ויש לנו שיטות הפוכות בגאונים, אפשר להגיד, או קצת הפוכות, כן? וזה אפשר לראות פה. יש שאלה של אנשי פז שאלו מרבי שרירא גאון על השאלה הזאת, על הספר הזה. זה מעניין איך השאלה שלהם מנוסחת. הם מביאים שכתוב במשנה אין דורשים בעריות ובמעשה בראשית ובמרכבה, ואילו רבי ישמעאל אומר, ומצטטים דווקא את הפירוש הזה, הספר הזה, כמה שיעורו של יוצרנו, שהוא מחוסה מכל הבריות, זה הכל ציטוטים של הספר, הוא מפרט את שיעור וקורא שמות, קדם שקורא שמות לאיברי חברו, למה שמישהו יקרא שמות לאיברים של חברו, אני לא יודע, כן, לאהובותו אני מבין, כמו שריך הגן הסער, או שוקב עמודי שש, זה לא בדיוק שמות, אבל השמות של שיעור קומה הם לא שמות מסוג הזה, ואז הוא מצטט, רואים שזה הציטוט הסופי הזה, הוא מאוד מרכזי בכל הדיון על שיעור קומה, מצטט את מה שכתוב בסוף, כשבאתי ורציתי דברים אלה לפני רבי עקיבא, אמר לי, מישהו יודע שיעור זה של יוצרנו, ושבחו של הקדוש ברוך הוא, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, וכו'. וכתוב, בלבד שישנו אותו במשנה כל יום. ואז יש להם שאלה, זה השאלה, אז עד כאן הציטוט שהם מכירים, אז הם מביאים כאילו שני ציטוטים, יש את המשנה שאומר אין דורשים, ולעומת זאת יש את הספר הזה שיעור קומה, שקודם כל הוא דורש, הוא אומר בדיוק איך השם נראה וכל האיברים שלו, דבר אחד, ודבר שני הוא גם אומר, זה נראה שהוא דורש מאיתנו לדעת את זה, כן? דורש, הוא אומר שמי שלומד את זה, יש לו חלק לעולם הבא, ושיש לו לשנות את זה במשנה כל יום, אז זה נשמע סוג של סתירה. אז זה מה שהם, ככה הם שואלים. ודבר זה, אנחנו רוצים לדעת, האם זה שרבי שמואל אומר, אם זה שמר עם מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני, או שאפשר למימר, שמדעתו כאמר, ואז קשה על זה, ואתנן כל שלוחה עשה על כבוד קונו, כן? אז אם זה מסורת, אז לא, הוא פשוט מעביר את המסורת, וזה הרי שיטת הגאונים, שהם מתארים את כל התורה שבעל פה כמסורת רבו מרבו עד הלכה למשה מסיני. אבל אם הוא מאמין דעתו, אז לכאורה הוא עובר על המשנה, איך הוא יכול? אז זה השאלה. והתשובה היא ככה, דבר ראשון, אנחנו לא יכולים להסביר לכם את כל זה. זה דבר ראשון, זה לא מובן כל הנושא הזה. כי חס ושלום שרבי ישמעאל אמר דברים הללו מדעת עצמו, ומניין באים טעמים האלה מדעתו של אדם. אז קודם כל הוא אומר, הצד הזה שזה מדעתו של רבי ישמעאל לא יכול להיות. הרי מאיפה זה ייפול בדעתו של אדם כל מיני דברים כאלה מוזרים? אז זה כאילו, הוא מכריע כמו הצד שזה באמת הלכה למשה מסיני, כולל ההבטחה הזאת, ולכן זה לא סתירה גם לזה שהוא גילה את זה כנראה. ודבר שני, אתה לא מבין, זה בהמשך ועוד, כן? זה עוד ראייה לזה שאתה בוודאי לא, מאמין, לא מבין את מה שכתוב, ואולי זה גם התשובה לזה שזה כתוב, כי זה לא הסוד. שיוצרן מעורם, מרומה ממעולה מיות לו איברים ומידות כפשוטם של דברים, כי מי דומה ומה דמות הערכו לו, אז זה לא יכול להיות שבאמת היוצר, יוצרנו, יש לו איברים, אין לזה דברי חוכמה שיש להם טעמים גדולים וכו'. ועל זה כתוב שלא מוסרים, בקיצור, אז אין מוסרים. אז זה התשובה. אז הם אומרים שאנחנו אומרים לכם את זה, כי אתם חשובים, אבל אנחנו לא מוסרים לכם את הסוד. אז הם פשוט אומרים, דבר ראשון, מאשרים את זה שזה מסורת, ויש להם ספרה מעניינת, שמאיפה מגיעים דברים האלה בדעתו של אדם, שזה ספרה טובה, כי הרי יש ספרות דומות על כל מיני כתבים מיסטיים. כאלה, מאיפה להגיע להריזה, זה לא ספרות, כן? זה לא ממש דברים של הכרעת הדעת. אז זה חייב להיות איזושהי השגה, ככה אומרים היום, והוא אומר, זה חייב להיות מסורת. זה באמת טענה מעניינת. ודבר שני, זה שזה בצורה של הגשמה, זה לא נכון, זה סודות התורה, ואנחנו לא יכולים להסביר את זה, וכנראה הוא מתכוון, בדיוק כמו שאנחנו לא מסבירים את הפסוקים שמדברים בשפה הזאת, אז תאמין שזה סודות התורה, אוקיי? אז לא כתוב מה הנמשל, כן? כתוב שרק שאתם לא מבינים, ולכן בעצם זה לא סותר את המשנה, כי זה אולי ראשי פרקים למשהו שרק החכמים יודעים. אלה דברי הרב שרירא ורב איגון. יש רב סעדיה גאון, שמובא בספר של, פירוש ספר יצירה של רבי יהודה הברצלוני, הוא מצטט את זה מאיזשהו ספר שכותב נגד מין אחד. כנראה הקראים האלה שהיו טוענים את זה נגד הרבנים, שהם קבלו שחכמי התלמוד, התנאים באמת חשבו שיש לאל דמות וצורה, והרב סעדיה טוען נגדם, הוא מעריך על השאלה של הקטריאל, שזה המאמר המיוחס רבי ישמעאל במסכת ברכות, ואחר כך הוא מדבר על הספר שהוא קומה, הוא אומר ככה, ואני משלים הדבר על שיעור קומה, זה ציטוט של ברצלוני על הספר של רב סעדיה, ואומר, כי שיעור קומה לא נתקפצו עליו דברי כל החכמים, מפני שאינו לא במשנה ולא בתלמוד, ואין לנו דרך שיתבלנו לנו בה אם הוא דברי רבי ישמעאל, אם לא, ואולי איש אחד, איש אחר אמר כך על שמו, כמו שנראה רבים מהספרים, קרואים בשמות אנשים שלא עשו אותם. כן? אז הוא אומר, קודם כל, זה לא מוסכם, לא נתקפצו עליו כל דברי החכמים, אני חושב שהוא מתכוון, אין הסכמה בין החכמים, שזה באמת דברי תורה, כן, הרי ספר התלמוד וכו', זה הסכמת כל חכמי ישראל, שזה המשנה והתלמוד. אבל הספרים האלה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם זה בכלל ספר אותנטי, ואם בכלל זה רבי ישמעאל אמר, או שסתם מישהו זייף וכתב על שמו, כפי שנפוץ. ואומר, אבל, אז קודם, אז זו תשובה ראשונה, כאילו לתנת הקראי, שאומר, תראה, התנאים שלכם מאמינים ככה, אומר, אני אפילו לא יודע אם זה תנאים. ודבר שני, אפילו אם זה כן, שאם שמנו כתב שיעור קומה לרבי ישמעאל, אז היינו מוצאים כמה פנים לדבריו ומפרשים, כי מוצאות מפרשים, כן? אז הוא אומר, אם אני חייב לפרש, אז יש לי כל מיני אופנים לפרש, ובעיקר הוא מפרש בעניין של הכבוד הנברא, שהוא הפטנט הידוע של רבי סעדיה גאון לכל הדברים שבמקרש ובמדרש שכתובים באופן הזה, שאומר שיש לשם אור שהוא מראה לנביאיו, ואור נברא שאפשר לראות, ולכן השיעור קומה, הוא, אם הוא נכון, אז הוא כנראה תיאור של אור הנברא, ולא של השם עצמו. והאור הנברא הזה הוא כל כך גדול, כן? הוא מילולית. זה לכאורה התירוץ של הרב סעדיה גאון, ולכן גם כל החסידי אשכנז, למשל, שהם נמשכים אחרי רב סעדיה בדברים האלה, הם מפרשים את זה בעריכות, ויש להם גם חקירות, אם יש כבוד אחד, או יש מדרגות של כבוד. בכל מקרה, זה הכל הפירוש הזה של רב סעדיה, לפי הצד שזה אמיתי, שזה אותנטי, אוקיי? אז עד כאן שתי צדדים, ופירוש אחד בנושא, שהוא לא באמת תיאור של האל, אלא תיאור של הכבוד הנברא הנראה לנביאים. כמובן זה לא מסביר כל כך למה זה כל כך חשוב לדעת את זה. מי שנביא, אז כנראה שהוא כך הוא ראה, אוקיי, אבל למה זה כל כך מרכזי לפי האמירות האלה שבין העולם הבא, כל הדברים האלה, הפירוש של רב סעדיה פחות מסביר, אפשר להסביר את זה, אבל זה פחות. אז לכן אנחנו צריכים, וזה גם לא הפירוש של הרב שם טוב פה מתכוון אליו. מה יש? אז אנחנו צריכים להקדים שהיה פירוש אחר. היה פירוש אחר, והפירוש הזה נמצא לפחות בספר של אבן עזרא, ויכול להיות שגם בעוד מקומות, כאילו כנראה שעוד הרבה מפרשים מהסוג הזה, ככה הבינו, אבל זה נמצא במפורש בכתבי אבן עזרא. אז אבן עזרא, בכמה מקומות, גם בספר שלו יסוד מורה, פעמיים, וגם בפירוש שלו על המקרא, בפרשת שמות, בספר שמות, בכסיסא, כשכתוב שמשה ראה את השם, מפרש, מביא את העניין הזה של שיעור קומה, והוא אומר שוודאי שזה לא כפשוטו, כן, אלא מה זה? והוא אומר, הוא לא אומר את זה לגמרי מפורש, אבל פחות יותר מפורש, אומר שהנושא הזה הוא ידיעת המציאות כולה. כן? אז לפי הוא מצטט פה למשל את מה שחכמי התושייה, שזה מילה שלו לחכמי הפילוסופיה, שאמרו שאדם הוא עולם קטן, הוא אומר זה סוד מתה צער הפנים, וזה סוד שאמרו חזל בחמישה דברים, הוא מתכוון למאמר הידוע שהנשמה דומה לאל בחמישה דברים, ועל זה הוא מביא גם את הספר שיעור קומה, כן? על כן כתוב בשיעור קומה, שמי שיודע אותו שיעור שעושה בראשית, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כן? אז כלומר, וזה גם באמת הסגנון של שיעור קומה, לא כתוב באמת, רב שם טוב ציטט את הלשון הזה, אבל זה לא לשון נכון, הלשון שלו זה מי שיודע שיעור קומתו של יוצר בראשית, מה זה היוצר בראשית הזה, אם הוא אותו דבר כמו הקדוש ברוך הוא, אז יש לזה כל מיני פירושים, אבל בוודאי שהכינוי הזה הוא מכוון, כלומר זה משהו שקשור ליצירת בראשית, ולכן, אבן עזרא מבין שהשיעור קומה הוא לא תיאור של האל בכלל, אלא תיאור של הנמצא, של המציאות כולה, שהמציאות כולה היא איש אחד, כפי שכתוב גם בפרק הזה, וכפי הציטוט שהוא מביא מחכמי התושייה, האדם עולם קטן, והוא מביא מפורש, בגלל שאנחנו מכירים את האל דרך מעשיו, וזה דבר שיש לו גם עומקים מעבר למה שכתוב בפרק, כפי שדיברנו, אבל וזה בגלל שאנחנו מכירים את הדרך מעשיו, אז להכיר את האל זה משמע להכיר את כל המציאות, ואיך כל המציאות נראית כמו אדם, ולכן להשיג שיעור קומה שיוצא בראשית, זה בעצם להשיג את כל המציאות, שמתוכה אנחנו יודעים את האל. אז זה הפירוש של אבן עזרא על שיעור קומה, שהוא חזר אליו יותר מפעם אחת, וככה גם באמת בפירושו על שיר השירים, ככה הוא מפרש את הפסוקים האלה של שיעור קומה, ונותן גם פירוש מפורט מה הראש שלו ומה שפתיים שלו, מה הידיים שלו, והכל במדרגות של המציאות, כלומר של העולם. כן? אז זה פירוש מאוד שונה מהפירוש של רב סעדיה, למשל. רב סעדיה גם אומר שזה על משהו נברא, אבל על כבוד נברא מסוים שנראה לנביאים. פה הפירוש של אבן עזרא, זה שהשיעור קומה הוא פשוט להשיג את כל המציאות, להבין את כל המדע, כן? את כל המדע שהעולם כולו כאיש אחד, ולמה זה בכלל חשוב? כי, כפי שרמה אומר, למה זה חשוב לדעת את העולם? כי אין דרך לדעת את האל, אלא מתוך העולם, וכמובן גם ידיעת העולם כולו, איך הכל מתחבר ואיך הכל מתנהג, הוא ידיעת הנהגת השם בעולם, או שמה שהוא קינה פה ההתחברות שלו, הנעלמת, כי אנחנו צריכים להגיד בו דבר והפכו, שהוא גם מחובל לכל חלקי המציאות, וגם נפרד מכל חלקי המציאות, אבל זה הנקרא ההשגה של שיעור קומה, וזה פירוש של אבן עזרא, וגם של עוד כל מיני אנשים שנמשכים אחרי הפירוש הזה בהמשך. כן, אז יוצא שזה לא איזה משהו דמיוני או נס מסוים שקורה לנביאים כמו הפירוש של רב סעדיה, וגם לא שיעור של השם, כן? אז זה לא שני הדברים האלה. לא שיעור של השם, כי לשם אין שיעור, אלא שיעור של העולם, שדווקא כן יש לו שיעור. כמובן, יש קושי מאוד, מאוד פשוט בפירוש הזה, אם מנסים בכלל להכניס את זה לטקסט של שיעור קומה, כי השיעור קומה אומר במפורש, משווה בין המידות של המציאות לבין המידות של האל, כן? הוא אומר שהעולם, כן, המידות של האל כולו מתחילים מזרת אחד, שהוא העולם כולו, ופה אתה אומר שהעולם, שהכל שתיורים של העולם, כן? אז זה בעיה, זה לא כל כך, יש פה בעיה, כן? אפשר לפרש את זה, אבל אני אומר ש... זה יהיה קושי גדול למי שיצא באמת לקרוא את הספר שיעור קומה לפי המטאפורה הזה, לפי הפירוש האלגוריסטי הזה, יהיה איזשהו קושי וצריך לתרץ את זה. יש לי רעיונות, אבל זה בעיה. עכשיו, יש, אבל בכל מקרה זה פירוש שמקובל על הפילוסופים, על הרציונליסטים, זה פירוש יחסית מקובל, שהשיעור קומה הוא בעצם עוסק בדמות האדם, שהוא העולם כולו. האם הרמב״ם היה מסכים לפירוש הזה? זו שאלה, שאלה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. אני לא בטוח אם היא כל כך חשובה האמת, אבל צריך לדבר על זה פשוט, כי אנחנו מפרשים פה את הרמב״ם, שלחורה, כפי הפידוש הזה, הוא מפרש את שיעור קומה, אבל הרמב״ם עצמו יש פה איזושהי מבוכה בעניין הזה. למה? כי יש סתירה של הרמב״ם, או סתירה, או חזרה, או משהו, משהו מאוד מוזר. הרמב״ם בפירוש המשנה, כשהוא דיבר על נבואת משה בפרק חלק, הוא אמר שהוא היה רוצה, כן, הקטע הזה, הוא היה רוצה לבאר את העניין הנפלא הזה של השגת נבואת משה. וזה אחד הסודות המרכזיים שרמב״ם רוצה לפרש, סוד הנבואה. אבל הוא אומר שהוא לא יכול לתוס את זה, כי הוא צריך הרבה ראיות, כן, זה מאוד דומה למה שראינו בסוף הפרק הזה, שהעניין הזה של השגת הנבואה והשכלים, הם דברים שהוא כל הזמן דוחה לפרש אותם בסוף, כן? הוא אומר שפעמיים במשנה תורה הוא דוחה את זה, לא במשנה תורה, סליחה, בפירוש המשנה, פעמיים הוא אומר, גם בשמונה פרקים, פרק א', כשהוא מגיע לדבר על חלקי הנפש, הוא מסיים בשכל הנקנה בעצם, הוא אומר, אני לא מפרש את השכל הנקנה. וגם פה, כשהוא מדבר על הנבואה, הוא אומר שהוא צריך לבאר הרבה דברים, הקדמות ומשלים, ולבאר את מציאות המלאכים, כלומר השכלים, כן? והנפש וכל כוחותיה, והתרחב העיגול, אנחנו צריכים להחריב את המעגל מאוד, עד שנדבר בצורות שזכרו הנביאים, שנראו לבורא למלאכים, כן? איך הנביאים רואים את המלאכים ואת האל, וייכנס בזה, זה החלק, וייכנס בזה שיעור קומה ועניינו, כן, הוא מדבר על הצורות שהנביאים רואים לבורא ולמלאכים, שזה קשור לשיעור קומה, ולא יספיק בעניין הזה, אפילו בקיצור, תחליט את הקיצור מהדפים, אז הוא יניח את זה לספר הדרשות, או ספר הנבואה שהוא רוצה לפרש, וכי אנחנו יודעים כבר שבפתיחה למורה נבוכים, כתוב שהוא עזב מלכתוב את הספר הזה, כי הוא ראה שזה לא יהיה לו תועלת, אבל עניין הנבואה כתוב, יתפאר בספר הזה בדרך אחת מן הביור. זה פירוש, שפה מעורפלת לגבי, האם הוא בכלל בסוף מפרש את הנבואה במורה נבוכים או לא. אבל בכל מקרה פה כתוב במפורש, ששיעור קומה, כשהוא כן, ודאי מתכוון לספר הזה שיעור קומה, הוא קשור להשגת הנבואה, וזה נראה שהוא, או שהוא חושב על הפירוש של הרב סעדיה, ששיעור קומה זה הדמות שהנביאים רואים. למרות שזה אולי לא, כן? כי הוא לא דיבר פה על הכבוד הנברא, יכול להיות שהוא מתכוון גם לפירוש של אבן עזרא, כן? לפירוש השני, שזה איכשהו קשור להשגת המציאות, שבתוכו השם רואים את כל הסדר של המציאות, שהוא סוג של שיעור קומה אחת. בכל מקרה זה כתוב בפירוש המשנה, במדורה הראשונה. עכשיו, יש לנו את הכתב יד של הרמב״ם של פירוש המשנה, וצריך לרווי את זה, אבל שם רואים שאחר כך הרמב״ם פשוט מחק את השורה הזאת. הוא מחק את זה לגמרי, והוציא את הקטע הזה מהספר שלו. אז יש פה איזושהי חזרה לפחות, ואם זה לא מספיק, אז יש לו גם תשובה של הרמב״ם, או איגרת שלו, שמישהו שאל אותו על השיעור קומה, ואני חושב שנוסח השאלה הוא מעניין, כי הוא אמר, יש לנו גם את השאלה וגם את התשובה. מישהו שאל את הרמב״ם מה לענות למי ששאל בדבר שיעור קומה, והוא מביא כמה צדדים. האם הוא כדברי מי שאמר שהוא חיבור של הקראים, ומסר זאת בשם הדרתכם, אז מישהו אמר בשם הרמב״ם ששיעור קומה זה חיבור קראי. זה מאוד מוזר, כן? כי אנחנו זוכרים שהקראים טענו מהספר הזה שהרבנים מקשימים. ואז מישהו אמר בשם הרמב״ם, לא, הפוך, זה חיבור קראי ולא לא חיבור רבני. אז זה עניין אחר. מירוש אחד. או הצד השני, כן? אין לו צד, לשואל הזה אין צד שזה כפשוטו, כן? זה בכלל לא צד שלו. צד אחד זה קראי, אוקיי, אולי זה אז זה כפשוטו, אבל כמובן הקראים הם לא מגשימים, אז יש פה איזשהו משהו מוזר. או הוא סוד מסודות החכמים, שבו עניינים עצומים, טבעיים או אלוהיים, כן? אנחנו זוכרים טבע, פיזיקה, כן? סודות פיזיקליים או סודות תיאולוגיים או מטאפיזיים, שזה בדיוק הקטגוריה של הרמב״ם, למעשה בראשית ומעשה מרכבה. והוא מביא, כמו שרבי אמר באחד הקונטרסים בשאלות חקיגה, שזה השאלה שקראנו לפני שנייה. אז זה הסתדים, או שזה חיבור קראי, ואז אולי זה כפשוטו, או שבכלל לא משנה לנו, כי זה לא חכמים, או שזה כן סוד של החכמים, והוא לא כפשוטו, אלא מדבר על סודות של הטבע או אלוהות. כן, אז הפירוש שזה סודות של הטבע, הוא בדיוק הפירוש שלנו, שהוא איכשהו תיאור של המציאות, של הבריאה, לא של האל. ואם זה עניינים אלוהיים, אז גם זה משל לעניינים מטאפיזיים. וזאת התשובה. התשובה של הרמב״ם, וזה כמובן תשובה מתורגמת, ויש לו כל מיני גרסאות, אז יכול להיות שיש פה בעיות, אבל זה התשובה, הנוסח העיקרי של התשובה. כתוב, הרמב״ם עונה, דבר ראשון, לא חשבתי מעולם שהוא מחוברי החכמים, וחלילה להם שזה יהיה מהם. זה דבר ראשון. וזה ממש מחשיד, השפה הזאת, לא חשבתי מעולם. למה שמישהו יחשוב שהוא פעם חשב, כן? כמובן, השואל הזה אמר משהו משם הרמב״ם, הוא שמע שהרמב״ם ממש הזה, חיבור של קראים. ופה הרמב״ם אומר, אני אף פעם לא חשבתי שזה חיבור של החכמים. זה לא מובן. כאילו, אלא אם זה הקשה של הרמב״ם עצמו למה שהוא כן חשב, כן? כי הוא בספר שלו, שהוא כתב בציורותו, פירוש המשנה, כן כתוב, מזכיר את שיעור קומה, ואפשר להניח שהוא מזכיר את זה בעיקר כי הוא חושב שזה חיבור של החכמים, כי אחרת למה שהוא יזכיר את זה, זה כנראה שהוא מזכיר את זה כי זה שאלה ידועה בעולם שלו, מה עושים עם הספר הזה שיעור קומה, אבל הוא אומר, תראה איזה שייך לסודות של הנבואה. ופה הוא אומר, כנראה שהוא מכחיש, אני אף פעם לא חשבתי שזה חיבור חכמים. אז זה מעניין, כאילו, זה כמעט נראה שהוא משקר ומפורש לגבי זה שהוא כן חשב. או שאפשר לפרש את זה באופנים אחרים. ואז זה הכרעה של הרמב״ם, והוא גם יודע על מי זה כן, זה מאוד מעניין, אני לא יודע מי סיפר לו של מי זה כן, אז הוא לא קראים, כמובן שזה סתם בלבול, ואין הוא על חיבור אחד הדרשנים היוונים, וזה התרגום פה, אפשר לתרגם גם האדומיים, כתוב על רום בערבית, הכוונה האדומיים או היוונים, הכוונה היא שתיהם אותו דבר, משהו כמו אנשים שיושבים בארצות הנצרות, הרמב״ם קורא להם אדומיים, במילה הזאת קורא להם אירופאים בעצם. היוונים, הכוונה היא ביזנטיום, לא יוון. כלומר, המלכות הרומאית המזרחית. אז הרמב״ם כאילו הוא יודע פתאום מי חיבר את זה, דרשן אחד אדומי ולא חכמים, וזהו, כאילו, לא, מאוד לא ברור מה הוא מתכוון בעניין, קודם כל מאיפה הוא יודע את זה, והוא מתכוון דרשן, כמובן דרשן יהודי, ויכול להיות שהוא מתכוון למשהו כמו שאנחנו יודעים שבביזנטיום היו כל מיני דרשנים יהודיים וגם פייטנים יהודיים, כן, קלילי הוא סוג של, הוא גר בארץ ישראל, אבל תחת הביזנטיים, ו... אחרים מהסוג הזה, אולי מדרשים גם שנערכו באותו תקופה, שהרמב״ם חשב שהם נותנים להגשמה. ששיטת הרמב״ם והרמב״ם, ויש באמת שאלה אם הוא צדק באמירה הזאת, אבל הרמב״ם ודאי חשב שיהיו הרבה מחכמי ישראל, ובמיוחד כאלה שגרים באירופה, כן? כלומר לא ספרדים, כן? זה עיקר. ספרדים תמיד, כלומר האנדלוסים תמיד ידעו את האמת, זה השיטה של הרמב״ם. אבל האחרים מארצות אחרות באמת היו יהודים מגשימים, והוא חושב שהם באמת יכולים להאמין את השיעור קומה הזה כפשוטו כנראה. וסוף דבר, אז כאילו הרמב״ם פשוט אומר, סוף דבר, אני מקצר, למחות זה הספר ולכרות עניינו הוא מצווה רבה. מצווה למחוק את הספר הזה, ושם אלוהים אחרים לא ססקירו, והרמב״ם אומר, והרי מי שיש לו קומה הוא אלוהים אחרים בלי ספק, אז פשוט זה ספר הלילי, זה כאילו הפסק היחיד של הרמב״ם שממש לוקח ברצינות, כן, אנחנו יודעים שהוא אמר שמי שמאמין שיש לו גוף הוא מין, ואנחנו גם יודעים שבספרו בין מלא נבוכים, פרק נונטט ואחרים, הוא טען ש... שלהאמין בהגשמה זה דומה, ל... או יותר גרוע, כן? יותר מכעיס מעובד אלילים. אבל אף פעם לא ראינו אותו ממש כותב את זה למעשה. זה המקום היחיד אולי, או אחד היחידים שממש כותב למעשה, והוא גם אומר למחוק חיבור שאחרים חושבים שהוא מחוברי החכמים, אחרים כמו רב היי גאון, כן? שאמרו שזה מסורת, ואומר שלא יכול להיות, אני אף פעם לא האמנתי את זה, זה חייב להיות איזה יהודי יותר מאוחר שסתם ממציא את זה, ולכן זה ממש מצוות ביאור עבודה זרה למחוק את הספר הזה. כי הרי מי שיש לו קומה הוא לא אלוהים. זה התשובה של הרמב״ם. הבעיה שלי, אז רוב הכותבים על העניין הזה היום אומרים פשוט, כנראה הרמב״ם חזר בו, וקודם הוא חשב כנראה שזה כן מהחכמים, או לפחות היה לו אסטרטגיה אחרת לטפל בזה, אולי הוא באמת לא משקר פה, כשאומר לא חשבתי מעולם, ואולי אפשר למחוק את המילים האלה, גם יש גרסאות שהוא לא כתוב, כנראה בגלל הבעיה הזאת, אולי מי שכתב את זה, ודאי חושב על זה שכתוב בפירוש המשנה. אבל אפשר להגיד משהו כמו, הוא חשב, אנשים לפחות חושבים שזה מחכמים, אז הוא יפרש את זה, כמו שרב סעדיה אמר, שצריך לפרש את זה, במובן לא מגושם, ואחר כך הוא החליט שאפשר להשתמש באסטרטגיה אחרת, ופשוט להגיד שזה לא מחכמים, וזה מאוד מזכיר את מה שהוא אמר גם בפרק סמך ב' על הכתבים של השמות, שיכול להיות שהוא מקווה בדיוק לספר הזה, שהוא אמר שזה נמצא בעיזבון החסידים השחלים, ולא צריך להאמין לזה. אז כנראה, ויש גם, דיברנו על זה כבר, שיש תיאוריה שנראה ככה, מההבדלים בין הפירוש המשנה למשנה למורה נבוכים, שהרמב״ם התקרר קצת במונת חכמים שלו, כלומר הוא... ובסוף במורה נבוכים זה נשמע, לפחות הוא כותב מפורש בהקדמה שלו, שהוא לא כל כך עוסק בהגנה על החכמים, הוא עוסק בהגנה על המקרא, כלומר בפירוש סודות המקרא, והוא כנראה חושב שיש מהחכמים, התנאים והמוראים, שהם לא ידעו באמת את הסודות, זה כתוב במפורש, גם כתוב במפורש בגמרא, כן? זה לא שהרמב"ם מציע את זה, אבל הרמב"ם לוקח יותר ברצינות את האופציה הזאת, ש... לא צריך לתרץ כל דברי חכמים, יכול להיות שיש להם סוד, יכול להיות שהחכמים טעו, לא מפריע לו, ופה יש לו גם פטנט אחר, הוא יכול להגיד שזה מזויף. כן. אז זה מהלך אחד להבין את מה שקורה פה, שהוא חזר בו, או שהוא לא חזר בו, אלא החליט לשנות אסטרטגיה, והוא קיבל יותר אומץ לצאת נגד דברי חכמים, או לפחות דברים מיוחסים לחכמים, ולהגיד במקום לפרש את זה, להגיד שזה מזויף. לי זה נראה קצת מוזר. למה זה מוזר? כי אני אדגיש את זה. כי הרי ברור שהסיבה שהוא חושב שהוא לא מהחכמים, הוא לא בגלל שהוא היה עשה מחקר היסטורי, ואמר, זה לא נראה מהסגנון של החכמים או משהו כזה. כן? זה לא נמצא פה דבר כזה. כן, כן כתוב שהוא רואה, יודע שזה מהדרשנים היוונים, שזה אולי מראה שהוא גילה איזשהו מידע, כי אחרת למה בדיוק הדרשנים האלה? אבל... מה שכתוב בתשובה היא לא שהוא מעריך, אני אומר, אני ביררתי וראיתי, זה לא הנקודה שלו. הנקודה שלו זה שזה התוכן שלו לא נראה בעיניו, והתוכן שלו נראה לו עבודה זרה. ולכן אני חושב שאם כבר חושבים שרמב"ם שיקר או משחק, אז אפשר בדיוק ככה להאמין, כמו שאני אוהב להגיד, שזה שהוא אומר פה שלא מהחכמים זה שקר. כלומר, הוא פשוט החליט שלא כדאי לו לשכנע את היהודים שחיבורים האלה הם סודות התורה, הרמב״ם לא אוהב את הגישה הזאת עכשיו, הוא ביותר פשוט להגיד שזה פשוט לא היה ולא נברא, וזה עבודה זרה, אולי בכלל נוצרי כתב את זה, כן? אולי הוא מרמז כשאומר דרשן אדומי, אולי בכלל גוי או יהודי נוצרי כתב את זה, זה בכלל לא, כן? ואצלו זה הנוצרים הם באמת עובדי עבודה זרה, או לפחות מגשימים, אז הוא בכלל לא צריך את ה... לתרץ, והוא חושב שזה הדרך היותר טובה להילחם במה שהוא באמת רואה כאלוהים האחרים, כי הוא באמת מאוד נגד הגשמה, ויכול להיות שזה הסיבה שהוא, אבל יש עדיין קושה מאוד טובה, כי הרי האופציה הזאת שהוא אל עצמו הביא מרווי, שזה עניינים טבעיים או אלוהיים, כן? כמובן האופציה הזאת מניחה שזה לא כפשוטו, אף אחד, שהוא אף פעם לא שאל אולי הספר הוא נכון כפשוטו, אז למה הוא בכלל, למה אכפת לו כל העניין הזה, למחוק עניינו? למה למחוק עניינו? הרי זה כל ספר שיש כאלה שאומרים שהוא קראי, אוקיי, אז אפשר למחוק, אבל יש כאלה שאומרים שהוא סודות, הוא משל משהו, או משהו כזה. אז למה הרמב״ם כשהוא עונה, הוא בכלל לא עונה לשאלה, כן? מישהו שואל, לפי הצד, אז נכון, לפי הצד שזה אמיתי, אז זה משל. אז מה אכפת לרמב"ם? למה צריך למחוק את זה? כאילו בתשובה הוא פשוט מתעלם בכלל מהאופציה שזה באמת סודות, שזה באמת סודות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. שזה, עכשיו, יכול להיות שזה פשוט כי הוא חשב, כי הוא החליט שזה לא מהחכמים, ולכן מוכרח שזה כפשוטו, הדברים האלה לא תלויים זה בזה, כן? זה שזה, יכול להיות שזה לא מהחכמים, ועדיין זה משל. יכול להיות שזה כן מהחכמים, והחכמים חשבו כפשוטו, כפי שהקרים טוענו. יכול להיות שזה בכלל, כאילו, ההכרעה הזאת שזה שם אלוהים האחרים לא סזכירו, לא קשור בכלל לשאלה, ובכלל לא מתייחס לאופציה שברור שיש לאלוהים אין קומה, אבל הכוונה היא לעולם, כן? כמו שאנחנו אומרים, שאבן עזרא אמר, והרמב"ם הכיר את הכתבים של אבן עזרא, למשל. אנחנו יודעים שהוא הכיר את הפתרון מהסוג הזה, והוא גם הכיר את רב סעדיה, כנראה שהוא אמר שזה כבוד נברא. אז מה מפריע לו? לכן אני הייתי מציע, שוודאי שלרמב"ם אין בעיה באופן עקרוני לחשוב, וכמו שרב שם טוב, שהוא פרשן של הרמב"ם, פשוט לא הכיר את התשובה הזאת, וכפי שנראה זה מגיע עם רבי משה נרבוני, אבל אין בכלל בעיה מבחינתי להגיד שהרמב"ם מסכים לפירוש הזה, והוא אפילו יכול להיות חושב שזה אמת. כלומר, יכול להיות שזה באמת הפירוש האמיתי, כלומר, מי שיגיד, מי שיודע שיעור קומתו שיצא בראשית, הוא מתכוון השיעור קומה שהוא ברא, שבדרכו אנחנו יודעים אותו, זה באמת נכון, וזה גם נכון שיש לו חלק למבא, וכל הדברים האלה הם נכונים. אבל הרמב"ם החליט שאנשים רגילים לא יבינו את זה, ואנחנו רואים שהוא יתאש, כשהוא, זה חזרה מפורשת, כן? הוא יתאש מלחבר את ספר הנבואה וספר הדרשות, כי הוא אמר שאני אחליף משל במשל, וממה נפשך? או שאני אדבר עם אנשים שמבינים, ואז הם לא צריכים משל, הם צריכים את הפילוסופיה עצמו, או שמדבר עם אנשים שלא קשה להם שום דבר, אז שיאמינו כפשוטו. כן, אז הרמב"ם קצת חזר בו מהעניין שהוא יכול לפרש לאנשים את האגדות באופנים מושכלים, כי הוא אמר שזה לא יועיל, כי לחכמים זה לא נצרח ולטיפשים זה לא יועיל. אז כנראה שזה אותו מהלך שקורה פה, שהוא מקודם הוא ניסה לשכנע את ההמון שזה משל, ויכול להיות שמי ששואל אותו הוא גם חכם, אז הוא כבר מבין, אבל הוא החליט שאנשים רגילים הם יקחו את הכל כפשוטו. ולכן כשהוא, דרך אגב, כשרמב"ם מדבר בהלכות יסודי התורה, בהלכות תשובה, על מי שחושב שהבורא הוא מין, שהבורא יש לו גוף, הוא בכלל לא מזכיר את דברי חכמים, כן? הוא מזכיר את הפסוקים, הוא אומר שהפסוקים הם משל, ומה עם המדרשים? הוא כנראה חושב פשוט למחוק אותם. כן, רמב"ם, מה שאני טוען זה שרמב"ם פה לא רק היה מוחק את המאמר, את השיעור קומה, כי במקרה באמת זה אולי מפוקפק, כי זה לא נקצה בתלמוד, לך תדע למה אנחנו צריכים לפקפק בדיוק באופן הזה ולא בתלמוד, אבל הוא גם היה מוחק את הגמרא במסכת ברכות, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כן? זה קצת בעיה, כי הוא לא יכול למחוק חלק מהתלמוד, אבל הוא לגמרי מתעלם מזה, כן? הוא לא אומר ליהודים הפשוטים בכנסת שלו, תראו הגמרא הזאת היא משל. הוא אומר פשוט, הוא לא לומד אותו פשוט, הוא כנראה לא מלמד אותם בכלל, ואף פעם לא מדבר על זה, ואף פעם לא מפרש את הסוגיות האלה, הוא פשוט מתעלם מכל האגדות, כן? מה שהרעבד, והרעבד הבין טוב, כן? הרעבד אומר, האגדות משבשות את השכל, כן? זה לפי הרמב״ם. הרמב״ם באמת היה אומר שהאגדות האלה הן לא נכונות, וזהו. כי הוא לא חושב שאפשר לשכנע, בשלב הזה הוא לא חושב שאפשר לשכנע את המון עם, וכולל את החכמים הבורים, כן? מה שהוא חנה, בעלי התלמוד שלא יודעים פילוסופיה, אי אפשר לשכנע אותם בכלל, בהתכנות של פירושים כאלה. אז לכן הוא פשוט מתעלם, ופשוט אומר למחוק. אבל זה לא קשור בכלל לפירוש האמיתי ההיסטורי, כן, הרמב"ם באמת מאמין שהחכמים גנזו סודות בדברים האלה, כפי שהוא אמר בפרק עין א', הוא באמת חושב שהפתרון של, כן, שהוא חשייך לאותו מערכת, כן, הפתרון של הרקיעים, הוא באמת הגלגלים וכיסא הכבוד, הוא באמת מדבר על כיסא, על רקיע הערבות וכו', הרמב"ם באמת האמין בנמשל הזה לדברי חכמים, זה יכול להיות כמובן שכפי שהזכרתי, שקצת קשה להכניס את כל זה לסגנון של שיעור קומה. אוקיי, אבל שערי תירוצים לא ננעלו. אבל בעיקרו של דבר, זה נראה לי פשוט האסטרטגיה החדשה שהוא לקח למחוק את הדברים המיוחסים לחכמים באופן הזה, ולא קשור למה הוא באמת חשב, לא על הספר הזה ולא על העניין בעצמו, העניין בוודאי אמיתי, וגם זה שהוא אומר שהוא לא חשב, ורואים, מה הטענה שלו שזה לא מהחכמים, כן? חלילה, זה לא טענה, כן? זה לא טענה היסטורית, זו טענה מהותית. לא יכול להיות שהחכמים אמינו שלאל יש גוף. הרמב"ם ודאי באמת חושב שזה כן יכול להיות. אין, אני כן, אין ספק שהרמב״ם חשב במורה נבוכים, הוא חושב שיש חכמים שחשבו טעויות אמיתיות, יכול להיות שאפילו נביאים היו שטעו בעניינים מטפיזיים כאלה, ולא ברור שזה טענה. זה טענה בשביל מי שלוקח את סמכות החכמים, אז במקום לפרש הוא פשוט מוחק. וכנראה שהוא יכול, כי כנראה שזה עבד, כי היום אף אחד כמעט לא קורא את הספר הזה, וזה לא נמצא בארון הספרים הרגיל. אז זה מה שאני חושב על התשובה הזאת. לכן, אפשר להתווכח איתי, אבל זה מה שאני חושב. לכן, אנחנו יכולים להמשיך לעוד נקודה אחת, שזה, בוא נראה אם אני הבאתי את זה, לעוד נקודה אחת, כן, לא הבאתי, אבל עוד נקודה אחת חשובה, שזה הפירוש של רבי משה נרבוני לעניין הזה. עכשיו, הציטוט הזה שהבאנו מ... ואחר כך לעוד דבר של... אוקיי. הציטוט הזה שהבאתי מהרב שם טוב, כן? שאמר שהפרק הזה נקרא שיעור קומה, הוא כמו כל הדברים הטובים שהוא מביא, הוא לא המציא את זה לבד, אלא זה משהו שמגיע מהרבי משה נרבוני. הנרבוני הוא זה שזיהה את הפרק הזה עם השיעור קומה, וזה נמצא לא בפירוש שלו פה, יכול להיות שזה מרומז פירוש שלו פה, במקומות אחרים, אבל זה... יש לו מאמר שנקרא איגרת שיעור קומה, איגרת על שיעור קומה, ושם הוא מסביר את העניין הזה. עכשיו, מה שהוא מסביר, זה פירוש אחר קצת. כלומר, הוא לא סותר את העניין שהסברנו של אבן עזרא, הוא מביא, בעצם זה, המאמר הזה, הוא בנוי כפירוש על הפירוש של אבן עזרא על השיעור קומה. אבל הוא מרחיק לכת יותר מאבן עזרא. למה? כי אבן עזרא פשוט פירש את זה על העולם. יכול להיות שאבן עזרא גם כבר רמוז הנקודה שאנחנו אומרים, אבל לא במפורש כזה. ולכן לפי אבן עזרא זה פשוט לא מדבר על אלוהים בכלל. הנרבוני בעצם כן אומר שזה מדבר על אלוהים. אלא שהפתרון שלו, ואני לא יכול להסביר את זה עכשיו מספיק, אבל הפתרון שלו קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, לפתרון האמיתי של הרמב״ם, ויש לו פירוש, יש לו שיטה מסוימת על העניין הזה, אבל באופן כללי זה קשור לפרשנות האמיתית של הרמב״ם על היחס בין הבורא לבריאה, כן? דיברנו שבוע שעבר, שלפי הפשט, אם אנחנו מדברים בעולם שלא מבין את העניין של השפעת השכלים, ובעצם לא מבין גם את העניין של השכל משכיל ומושכל, אז אנחנו אומרים, שהאל מחובר בעולם, חיבור נעלם מאיתנו, ישתבח מי שנצחנו שלמותו, ולכן באותו שפה אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יודעים מתוך הנהגת העולם, מתוך הסדר שבעולם, כן, מתוך החוכמה שבעולם, אנחנו מכירים את האל, ואנחנו צריכים להגיד שהסדר או המסדר הוא לא זהה לעולם ולא תלוי בעולם, ומצד שני אנחנו רואים אותו, הוא החוכמה של העולם, ואנחנו לא יכולים לפתור את המבוכה בין השני הדברים האלה, אנחנו אומרים הוא גדול מאיתנו, ואנחנו לא שואלים יותר. זה לפי הפשט. לפי האמת, אנחנו כן יכולים להסביר את זה, כי אנחנו מבינים את הרעיון של השכל הנקנה, ובעצם קשור לרעיון של התאחדות המשכיל והשכל כשהוא בפועל, כפי שרמה מסביר בפרק סמכת. לכן האדם שמשיג את האל הוא... זהה אליו, אבל לפחות זהה לשכל הפועל, כי אולי הוא לא משיג את האל בצורה שלמה, לא משנה. ולכן יוצא שאם אנחנו מדברים בשפה הזאת, אז אנחנו יכולים להבין, או לפחות כבר מהקושיה, כבר מהשפה הפשוטה, אנחנו מבינים שלדבר על שיעור קומתו של מעשה בראשית, הוא לא כל כך רחוק מלדבר על שיעור קומתו של יוצר בראשית. כי היוצר נמצא בתוך כל היצירה, למרות שאנחנו אומרים שהוא לא נמצא בתוכו, אלא נפרד ממנו. ובמיוחד, אם אנחנו מבינים לפי האמת, שהאל, כפי שהרמב״ם, השפה של הרמב״ם זה ככה, בידיעת עצמו יודע את הכל, כן? אז הרמב״ם, בשונה מפירוש אחר שהוא הכיר, וזה נגיע גם במקומות אחרים, יש דברי אריסטו. אריסטו אמר שהאל הוא שכל שמשכיל את השכל, כן? שכל ומשכיל ומושכל, כלומר, משכיל את עצמו, כן? הרי המושכל זה השכל עצמו, כן? וזה היה המילים של אריסטו, כשאמר, השכל משכיל מושכל, הוא אמר, האל הוא שכל שחושב את עצמו, כלומר, שכל, כן? שכל שחושב את עצמו, שהוא השכל הראשון. ומתוך זה, הפירוש, אמרו, אבן סינה, היו כאלה שאמרו, שיוצא שהאל לא יודע את העולם, כן? כי יודע רק את עצמו, כי הרי האל חושב רק את הדבר הכי טוב, הדבר הכי טוב הוא האל. לכן הוא חושב רק על עצמו, ולא חושב על הדברים האחרים. ולכן האשים, אל-רזאלי האשים את הפילוסוף, במיוחד את אבן סינה, בכפירה בידיעת השם. הרמב"ם עצמו מזכיר את הכפירה הזאת בחלק שלישי באריכות. ענה לזה אבן רושד, בתשובה שלו לבן סינה, לאל-רזאלי, כן, בהפלת ההפלה. כתב ספר הפלת הפילוסופים, והוא קורא ספר, קרב ספר הפלת ההפלה. והוא עונה לזה שזה טעות, זה טעות בהבנת אריסטו. אריסטו לא מתכוון להגיד, לא אומר שהאל יודע רק את עצמו. כרי מהו האל? האל הוא הסיבה למציאות. או לפחות זה חלק ממה שהוא האל. שנייה, מון. ולכן, כשהאל חושב את עצמו, הוא גם חושב את עצמו בתור סיבה לכל המציאות. ולכן, כל המציאות כלולה באל. כלולה בזה, כי זה שהוא אל הוא סיבת הקיום, סיבת המציאות, הוא הסדר של המציאות, החוכמה של כל המציאות, יוצא שלדעת את האל הוא אותו דבר כמו לדעת את המציאות. לא רק בגלל, כפי שרמב"ם לכאורה אומר, שאנחנו יש לנו הוכחה למציאות האל מתוך הסדר של העולם. אלא גם מהצד השני, שאם אנחנו מתחילים מזה שהאל הוא סיבת העולם, אז להכיר את האל זה להכיר את סיבת העולם. ולכן, האל, כשהוא חושב את עצמו, הוא גם חושב... Hello, I'm in class. כשהוא חושב את עצמו... Okay, Tati is gonna come in a minute, I'm in a class. כשהוא חושב על עצמו, הוא גם חושב על כל המציאות, באותו דבר, באותו מובן. ולכן גם מי שמכיר את המציאות במובן של... הכרת האל שבתוכו, הוא גם מכיר את האל וגם את כל המציאות באותו ידיעה. ולכן גם הוא יודע את העולם הזה ואת העולם הבא, כן? אז יוצא, יסל גם ימין, אם נתקוד לבאחרון? יוצא שהשיעור קומה אפשר לקרוא לזה איך העולם נמצא בתוך האל, כן? וזה הפירוש של עולם קטן, וזה גם הפירוש שמסביר למה הפילוסופים, למה הנביאים, כשאומרים שראו את האדם הזה, אנחנו אומרים שהם ראו את האל, ואז הפילוסופים אומרים, לא, הם ראו את העולם. כי אנחנו מבינים שהם ראו את איך האל הוא סיבת העולם, ואיך לכן העולם כלול בו, או שהאל נמצא בתוך כל העולם, כפי שהרמב"ם עצמו הזכיר כמעט במפורש בפרק עין ב'. אז זה הפירוש של הנרבוני למושג שיעור קומה, וזה מאוד קרוב, מאוד קרוב לפירוש המקובלים. המקובלים אומרים שיעור קומה הוא תפארת ומלכות, יש כל מיני אופנים, אבל באופנים דומים, השיעור קומה הוא תפארת ומלכות. ועל רמק למשל בוודאי מבין את הספירות באופן הזה, שהוא כביכול קורא לזה המחשבה של האל על העולם לפני שיש עולם. או אפשר להגיד, ובמובן הפילוסופיה זה המובן שבו העולם כולו כלול באל. שזה הכל קשור לעניין הזה של אחדות שכל משכיל ומושכל. אז זה הפירוש של הנבוני, זה הפירוש שהוא קצת על דעתו של הנבוני ולא על דעתו של הרמב"ם, לפחות בפרק הזה, כי הרמב"ם בפרק הזה לא נכנס לעניין הזה של השכל, ולכן אי אפשר באמת להגיד שזה הכוונה של הפרק הזה, אבל זה כן, יש ויש גם הבדל, כי הרמב"ם, לא בטוח שהוא חושב שהשכל הראשון שמנהיג את העולם זה הלאל, יש בזה סתירה ברמב״ם, וזה קשור למחלוקת עתיקה של הפלטונים והאריסטוטלים וכו', אבל באופן כללי, זה דבר ש... זה הפירוש של השלה שיעור קומה לפי דעת רבי משה נרבוני, שקשור בעניין הזה, וזה כבר פירוש שלישי, כן? לא רק הפירוש ש... שהוא לא האל אלא הכבוד שלו, ולא הפירוש שהוא לא האל אלא העולם, אלא שזה העולם וזה גם האל. כי זה שהאל הוא סיבת העולם וחוכמת העולם, והוא זהה לחוכמתו, ולכן הוא קצת זהה לעולם, בצד אחד, ויוצא שלדעת את שיעור קומתו שיוצא בראשית, הוא ממש לדעת את הדבר הזה. והרמב"ם ודאי חושב שלדעת את האל, לפחות במובן של הידע, אין ספק שרמב"ם חושב לדעת את האל זה לדעת את העולם. אין עוד מה לדעת, כן? אנחנו כמובן יודעים את סיבת העולם, ואת כל האופנים שבו האלו לא העולם, אבל זה הכל נובע מתוך העולם, כמו שמסביר בפרק נונטט, בידיעת השלילה, אז אנחנו צריכים להכיר את העולם בשביל לדעת את זה. אז ודאי שמבחינת הידיעה, להכיר את האל, אז לרמב"ם צריך ללמוד את הפרק הזה, וגם עוד פרקים שמדברים גם על השכלים, וחלקים שהוא השמיט והעלים בפרק הזה, אבל ודאי שמבחינת הידע זה נכון. כלומר, מבחינת העבודה המעשית של משהו, מה שרבא מכנה מצוות אהבת השם, של ללמוד את החוכמות המדעים לו עד כונו, שהוא ממש איך אני אומר, החוכמות המדעיות לו עד כונו, העולם המודיע לך עד כונך, כן? או האדם הזה שנראה לנביאים שמודיע להם את אלוהים. עכשיו אני צריך להמשיך עוד שלב אחד, להסביר משהו מאוד מעניין שיוצא מכל זה, וזה שאנחנו התחלנו מזה שלא יכול להיות שיש לאל גוף. עכשיו, האמירה הזאת היא לא כל כך אמירה פשוטה, ברגע שמבינים את הדבר הזה, שהוא ממש, כן, המילה הזאת, השורה הזאת בפרק ה-MB, שבו הרמב"ם חושב, כותב שהאל מחובר לכל העולם, כן? ואפילו בפרט האחרון של בו, כן? אפילו בחומר. הוא ממש המפתח שפותח לנו את הצד ההפוך של כל המורה נבוכים, או כל מה שרוב האנשים מבינים ממורה נבוכים, שזה הסברת ההבדלה של האל והעולם. כי הידע של האל הוא ממש מתוך העולם, לפחות, כשאני אומר על זה, כולם מסכימים שאנחנו לא יודעים את האל מתוך העולם. לכן, למשל, עבודת השגת השם היא עבודת השגת העולם. במובן הזה אין שום מחלוקת שזה דעת הרמב״ם. ויוצא פה משהו ממש קצת הפוך, ממה שתמיד מדברים על ההפשטה וההבדלה, ההפרדה של האל מהעולם. כן, כאילו, מי שחושב שיש אפשרות להשיג את האל לא דרך העולם, הוא יש לו עבודה של השגת האל שהוא נפרד מהעולם. אבל לרמב"ם אין לו עבודה כזאת. ברור אצלו שהשגת האל הוא השגת העולם. אין דרך אחרת, או אין השגה אחרת, אפשר להגיד. וזה לא רק בגלל ההוכחה, כן? זה ודאי גם כי באמת האל הוא הנהגת העולם, הוא קיום העולם, כלומר, הוא צורת העולם, כפי שכתוב בפרק ס"ט, כן? אם האל הוא צורת העולם, אז הכרת העולם הוא בעצמו צורת השגת האל, וזה ממש כתוב בפרק הזה, כן? הפרק הזה שהוא מתאר את צורת האדם של העולם, כולל בתוכו את האלוהים, כן? אי אפשר להפריז כמה זה חשוב. אם אתה מכיר את העולם כמו איש אחד, באנלוגיה לאיש אחד, אתה מבין שבדיוק כמו שאיש אחד יש לו נשמה, יש לו שכל, יש לו שכל הנקנה, שהוא המהות של האדם באמת, כן? הרי שכל הנקנה זה מה שנקרא צורת אדם, זה מה שנקרא צלם אלוהים וכו'. ככה להכיר את העולם, יש לו גוף כביכול ונשמה, או שכל, ושכל עוד יותר עליון, שהוא האל, כן? אין שני דברים, אין שני אדמים. יש אדם אחד שכולל בתוכו את האל. רק שכמו, גם אצל אדם יש חלק שכלול בתוכו שהוא לא אותו, שהוא נבדל ממנו ושופע עליו. אוקיי, אבל עדיין האל של הרמב"ם נראה בדיוק כמו העולם, והוא בתמונת של האדם שיש לו שכל ונשמה שמחיה אותו. אז אנחנו מוצאים פה ממש, אפשר להגיד ככה, כן? אז יוצא, אני חייב להגיד את זה במילים האלה, כי ככה יוצא, יוצא שלאל כן יש גוף. מה שהרמב"ם כל הזמן אמר שלאל אין גוף, זה נכון במובן שהאל הוא לא גוף, כן? ואין, אם אנחנו מדברים עליו, במובן שהוא נפרד מעולם, אז אין שם חלקים ואין שם גוף וכו'. אבל אם אנחנו מדברים על כל המערכת הזאת ביחד, אז העולם הוא הגוף של האל. אי אפשר להיחמק מהמסקנה הזאת, עד כמה שאני מבין. העולם הוא הגוף של האל. הרי מה, כשאתה חושב על האדם, במובן של השכל הנקנה, שהוא האדם באמת, אז גם הגוף שלו הוא לא חלק מאיתו, כן? השכל שהוא אני באמת, עם אדם שלם שמזדהה עם השכל הפועל, שמזדהה עם השכל הפועל שלו, עם השכל הפועל הכללי, הוא לא הגוף שלו, כן? הוא נפרד מהגוף, הבדל אמיתי. כמעט הבדל כל כך טוב, כמו שאל נבדל מעולם. ועדיין אנחנו אומרים שיש לו גוף, כן? לפחות בתאי שהגוף קיים, אף אחד לא יגיד, האדם אין לו גוף. כן? במובן אחד זה נכון. הפשטת השכל, הפשטת הנפש, הוא להגיד שהאדם הוא לא גוף. אבל יש לו גוף, כן? יש הבחנה מאוד גדולה בין להגיד הוא גוף, לבין יש לו גוף. וכולם חושבים שרמב"ם אומר שאל אין לו גוף, וזה, עד כמה שאני מבין פה, פשוט לא נכון. האל יש לו גוף, והגוף שלו הוא כל העולם כולו. במובן, כמו שהרב אבן עזרא הביא, את המדרש של חמישה דברים. האדם, הנשמה מחיה את הגוף, והאל מחיה את העולם. יש הבדלים בין האופן הזה, כן? הרמב"ם, גם בפרק ס"ט, כשהוא אומר, האל הוא צורת העולם, שזה בדיוק להגיד, האל הוא נשמת העולם, הוא מבחין בין זה לזה, כי הוא אומר, אנחנו לא מתכוונים צורה, במובן של צורה שטבועה בחומש, היא נבדלת, שהיא תמות כשהחומר ימות, כן? הצורה הזאת היא נפרדת לגמרי, ואנחנו רק מכנים אותו צורה על דרך אנלוגיה, שהוא הסיבה של העולם. אבל האמת היא, שכשאנחנו אומרים על צורת האדם, שהוא האדם, אנחנו גם מתכוונים בזה שזה מה שעושה את האדם לאדם. אנחנו לא מתכוונים בזה שהוא הצורה הטבועה בחומר. זה הצורה הנמוכה של בן אדם. כשהצורה של השכל הנקנה, זה פשוט המהות של האדם, במובן שכלי מופשט. ולכן, אם האל הוא צורת העולם, גם אם זה צורה אחרת, אפילו נפרד מאיך שהשכל הנקנה של האדם הוא צורת האדם, נכון? יש הבדלה, כי זה לא מחויב המציאות וכל הדברים האלה. אבל עדיין ההבנה שלו היא אותו הבנה, ולכן יוצא שבדיוק למה הגוף שלי הוא בכלל הגוף שלי, או של השכל הנקנה שלי, כי אני מנהיג אותו, כן? הרי אין יחס אחר בין השכל, כי אני שופע עליו ומנהיג אותו. והשכל הנקנה שופע על הגוף ומנהיג אותו בדרך נפרדת, בדרך שהוא לא נמצא, לא נהיה מעורב מהגוף כשהוא מנהיג אותו, ועדיין הוא מנהיג את כולו, כן? אפשר לדייק את זה, אבל ככה יוצא. הוא מנהיג את כולו, לפחות במובן האמיתי, הוא מנהיג את כולו. ולכן, העולם כולו הוא הגוף של האל, כי זה הדבר שהאל מנהיג. ולא רק שהוא, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, הפשטת האל, להגיד שהאל הוא לא גוף, מקרב אותו לעולם ולא מרחיק אותו. כי הרי אם אתה מדמיין את האל בתור איזשהו דבר נפרד, שיש לו גוף של עצמו, ואז דרך הגוף הזה הוא מנהיג את העולם, אז היו שני שלבים, כן, היה את האל, השכל שלו נגיד, הנשמה שלו, והגוף שלו, הידיים שלו, ואז הוא נוקח את היד שלו ומזיז את העולם עם היד שלו, אז יוצא שהעולם הוא הדבר השלישי. אבל האל לא מניע ביד, כן? הוא מניע בדרך שנקרא השפעה או הצלה או השכלה וכו', כל האבנים האלה שבו הוא מניע את העולם בלי יד, זה יוצא שהוא ישירות מניע את העולם, כן? לא ישירות כי יש שרשרת שכלים ודברים כאלה, אבל אם אנחנו מדברים על כל המערכת הזאת כדבר אחד, אז הוא מניע ישירות את העולם. והעולם הוא גופו של האל, העולם כולו הוא גופו של האל, באותו יחס קרבה כמו שהגוף שלי הוא גופו של הנשמה שלי, של השכל שלי. ואז יוצא שהשיעור קומה שמתאר את הממדים של איברי האל, ואנחנו אומרים שהוא מדבר על הממדים של המציאות, הוא בדיוק מתאר גם את הגוף של האל. כי אין דרך אחרת מלהגיד, אלא שזה לא גוף, ואנחנו לא לטעות שזה נפרד מהעולם, לא לטעות שזה, איך אומרים, שזה... שיש את הגוף שלו ויש את העולם, עוד לא להגיד שיש לו את אותו תליות שיש לשכל שלנו, מהגוף שלנו, השכל הדברי שלנו לפחות, אין לו, הוא לא תלוי בגוף, כמו שהשכל הנמוך שלנו לפחות תלוי בגוף, אבל העולם, אם האל הוא השכל של העולם, אז העולם הוא השכל של הגוף, אז העולם הוא הגוף של האלוהים, ולכן השיעור קומה יכול להיות כפשוטו ממש. נשאל לנו את הקושיה הקטנה ששאלתי, שאיך יכול להיות שהשיעור קומה מבחין בין המידות של העולם למידות של האל. וכמובן התשובה היא שהעולם הוא יותר גדול ממה שהעולם שלנו נראה. כן, שמיים בזה לתיקן, כנראה הוא מתכוון, אם אנחנו מברשים ככה, שהשמיים עצמם הם יותר גדולים. או שהכוח שהשם מתכניס בעולם הוא כוח יותר גדול מהעולם עצמו. שתי אופציות שאפשר לפרש, הרבה כמובן לא חושב שהשמיים יותר גדולים, אבל לפי המדע שלנו, אז העולם כולו הוא באמת הרבה יותר גדול מהעולם שאנחנו מכירים, גם העולם שרמה מכיר, אז לכן אני אוהב את הפירוש הזה, ואפשר גם לפרש פירוש מפשט שקשור לרעיון של הרמה, שיש כוח אינסופי, בגלל שיש תנועה אינסופית, אז, אבל בתוך כל זמן אין תנועה, אין כוח אינסופי, ולכן הדבר הזה שהוא קרא לו גודל, שהוא פשוט יש קודם, גם פירוש של לוויית חן, של רבי לוי בן אברהם, שאומר שכאשר שיעור קומה מדבר על גודל, הוא מתכוון פשוט על התפשטות של כוח אינסופי, ולכן זה מתאים לפירוש הזה. ובכל מקרה, יוצא לנו שהרמב"ם לא חושב שאין לו גוף, אלא הוא חושב שאין לו גוף נפרד מהעולם, אבל כל העולם הוא גופו של האל, ואני חושב שזה מספיק בשביל השיעור הזה.